שלום לכולם. אם כן, אנחנו בעצם הפעם הקודמת התחלנו קצת לברר את דברי המהר"ל, מקום מספר 6, נצח ישראל פרק י"א, דף 4 עמוד 8. מה שבעצם התחלנו לברר, אנחנו עכשיו רוצים להעמיק בשיטתו של רבי מאיר, שאנחנו נקראים בנים בכל המצבים, שחלים, לא אמון בם, משחיתים, בנים מעולים, אל ארבעת הפסוקים. היום בעזרת השם נפתח את ארבעת הפסוקים. ובעצם מה שראינו קודם כל זה את ההגדרה היסודית, מה המשמעות שאנחנו נקראים בנים. ואז אמרנו שבן יכול להיקרא רק מי שיש לו אבא. זאת אומרת, תוצאה שיש לה סיבה. ולכן לפני שהתוצאה היא תוצאה, היא קודם כל הסיבה שלה. נכון? אם רגע נלך לחיים החומריים שלנו, המעשיים שלנו, כל תוצאה בחיינו יש לה סיבה. אם לא הייתה סיבה, אז לא הייתה תוצאה. אז ברור שהסיבה שבתוצאה היא לפני התוצאה שבתוצאה. בסדר? כי התוצאה היא סך הכל הממלא של זה, היא יוצאת מזה. ולכן ברור שברגע שאנחנו נקראים בנים, בניגוד למשל לאומות העולם שהיחס שלהם אל אלוקים הוא צלם אלוקים, חביב אדם שנברא בצלם, לעומת עם ישראל שחבין ישראל שנקראו בנים למקום, מהי תכונת בנים? תכונת בנים היא אומרת שיש לנו אבא. זאת אומרת שאבא שבנו הוא לפני אנחנו. זאת אומרת שאבא שבבן הוא לפני בן שבבן. ולכן בלשון המהר"ל, העילה היא לפני העילול. הסיבה היא לפני המסובב. ולכן כל הקלקולים, כל החסרונות, למשל לא נוהגים מנהג בנים, אומר רבי מאיר זה לא רלוונטי. לא רלוונטי מצד המהות. לא נוהגים מנהג בנים, זה מצד העילול, זה מצד התוצאה, זה מצד הבן שבבן. אבל זה לא מצד הסיבה, זה לא מצד העילה, זה לא מצד האבא שבבן. אם כן, אני מתקדם רגע, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא פשוט. אלוהי, הנשמה שנתת בי טהורה, היא הנשמה היא תמיד טהורה. כי הנשמה היא צד האבא שבבן. גילוי הנשמה בגוף, שם יש כל מיני בעיות וקלקולים שצריכים טיפול. נכון, ברור. אבל זה לא סותר את המהות, שהמהות היא תמיד טהורה, המהות היא תמיד נקייה. לכן, אם כן, נקודה ראשונה בסיסית מאוד, עם ישראל נקרא בנים להשם, במובן הזה שלפני שאנחנו אנחנו, אנחנו האלוקי שבנו. וכל הביטויים החיצוניים, הייתי אומר המתוקנים וגם או ודאי המקולקלים, הם בעצם לא המהות שלנו. זה לא אנחנו. בסדר רבותיי? זה מה שדיברנו ביום ראשון, אנחנו עוד נחזור על זה בכל מיני וריאציות, אבל אני מציע טיפה להתקדם במהר"ל, כי כדאי להתקדם וגם, אני חושב שזה יכול גם לעזור להבין את מה שדיברנו עכשיו. אם כן, אז קודם כל, עצם ההגדרה של המושג בני. עכשיו רבי מאיר הביא ארבעה פסוקים. בנים שחלים, בנים לא אמון בם, זרע מרים, בנים משחיתים, בנים מעולים. מה המשמעות של ארבעת הפסוקים האלה? מדוע רבי מאיר, אם אפשר לומר, לא עוצר באמצע הדרך, אלא ממשיך את כל הסדרה הזאת? ומה זה אומר? נראה בהמשך ביחס לרבי יהודה. אז בואו נתחיל. וכאמר רבי מאיר, יש צורך לקרוא את המהר"ל בקטע הקודם? אין צורך. הלאה, עמודה אמצעית. וכאמר רבי מאיר, לא זה בלבד שנקראו בנים כאשר הם שחלים, תכף נראה הגדרה, ופירוש שחלים כאשר הם נעדרים החוכמה אשר ראוי שיהיה להם, ובשביל עדר קינן החוכמה אין ראוי שיתבטל מהם שהם בנים, כי כאשר הם חוטים בשגגה שלא יבינו בשביל עדר חוכמה לא יסולק שהם בנים, אבל אינם פושעים שיהיו מזידים יודעים את ריבונם ועם כל זה חוטים. נעצור רגע פה. תסתכלו רגע ברש"י, במקור 5 בצד ימין למטה. וכי תמה, זה רש"י על הגמרא בקידושין. וכי תמה סחלו דמקרא בני, מה זה סחלו? מה זה שחלים? מה זה בנים שחלים? אמה? כשאין בהם אלא שטות, הוא דמקרא בנים. אבל כשהם רשעים, דלת בו אמנותה, הייתי חושב לו מקרא בנים, בא הפסוק השני. זאת אומרת, מה הכוונה שכלות? אומר רש"י, שטות. אומר המהר"ל, שגגה. זאת אומרת, אני אומר רגע בצורה אחרת, אין אדם חוטא, אלא אם נכנסה בו רוח שטות, אמרו חכמים. שטות, סטות, סטייה. זאת אומרת, יש גדר כזה, נקרא לזה גדר הלכתי ומעשי, שנקרא יצרו תוקפו. זאת אומרת, היות ויש באדם, נקרא לזה בלשון ספר התנא, הנפש אלוהית ונפש בהמית, והנפש האלוהית היא אמורה לכוון את הנפש הבהמית דרך הנשמה שבה, דרך השכל שיש לאדם, שדרכו הנשמה האלוהית יכולה לכוון את הנפש הבהמית, לפעמים יש מצבים שבהם השכל כמתווך בין הנשמה לבין הגוף, בין הנפש האלוהית לנפש הבהמית, השכל הוא לא מדריך את הנפש הבהמית, אלא הנפש הבהמית מתפרצת. יש מצבים לצערנו הרב בהם אדם לא מנהל את בחירתו על פי שכלו. בסדר? האם תמיד אדם למשל אוכל על פי מה שהוא צריך לאכול? על פי מה שנכון שיוכל? לא. יש מצבים שבהם אדם אוכל מתוך תאווה. האם אדם ישן רק על פי מה שהוא באמת צריך לישון, על פי השכל, על פי הבנה? לא, לפעמים יש יצר שינה וכדומה, זה הדרך. האם אדם תמיד למשל מגיב לחברו על פי שכל והיגיון, על פי קדושה ונשמה? לא, לפעמים יש כל מיני התפרצות רגשות וכולי. כלומר, אדם לא יכול לומר אני נקי, אני טהור. זה לא נכון, אני טהור בנשמה אבל לא בבחירה. זאת אומרת, ישנם מצבים שלא השכל מנהל את חייו של אדם, שהשכל, כמו שאמרנו, הוא המתווך בין הנשמה לגוף, בין הנפש האלוהית לנפש הבהמית, אלא יש מצבים שבהם הנפש הבהמית מתפרצת. מה נעשה? סך הכל אנחנו בני אדם, מה נעשה? אז אם כן, יש מציאות כזאת שאדם עובר עבירה בשגגה. דרך אגב, צריך כאן להבחין, נראה בהמשך מה יבדיל בין מתעסק לשוגג. אבל כרגע, הבחנה חישונית, מה ההגדרה של שוגג, או ניתן אולי קצת יותר, מה ההבחנה בין שוגג למזיד? בלי דעת. למשל, אני אקח דוגמה בלכות שבת. היא דוגמה טובה מאוד, הדוגמה הזאת. כן, ככה המשנה והגמרא אומרת. מה זה לחלל שבת בשגגה? למשל, אדם, ניקח דוגמה, ולא ניכנס עכשיו... אבל לא ניכנס לעכשיו, האם המלאכה היא דורייתא או דרבנן, נעזוב את זה כרגע, בסדר? אדם מדליק אור בשבת. נעזוב כרגע דורייתא דרבנן, נעזוב את זה. אנחנו יודעים שזה איסור שבת, בסדר. עכשיו, שוגג זה אחת משתי אפשרויות. או שאדם לא יודע שהמלאכה הזאת נאסרה בשבת, או שאדם יודע שהמלאכה הזאת אסורה בשבת, אבל הוא לא יודע שהיום שבת. כלומר, האם יש כאן איזושהי פעולת ידיעה? כן. הוא פועל את הפעולה הזאת, מדליק את האור, הוא מכבה את האור, מתוך הכרה שכלית, הוא עושה את זה מתוך מודעות. זה שונה ממתעסק. מתעסק זה אדם, למשל, נשען על הקיר, לא ידע בכלל שיש שם שלטר, פאק, נדלק או נכבה האור. זה גדר אחר. אבל שגגה, יש כאן איזו ידיעה. אני יודע, אני מודע לפעולה שאני עושה, אבל אני לא מודע שהיא פעולת איסור. בין אם אני לא מודע שהיום שבת, או בין אם אני לא מודע שהמלאכה הזאת אסורה בשבת. זה הגדר ההלכתי, כן, הנכון. שכלים, אם אפשר לומר, זה אפילו הייתי אומר יותר גרוע מזה, כלומר זה פחות מזה. זה יותר גרוע, לא במובן של המודעות, אלא פחות, זה פחות מזה, כלומר, זה יצרו תוקפו. אז או שנגיד לפי רש"י, כשאין בהם אלא שטות, כלומר יש כאן איזו סטייה, כי לא השכל הוא מנהל, אלא הנפש הבהמית מתפרצת, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אולי אפשר להעמיק את זה יותר, יותר על פי המהר"ל, שזה אפילו שגגה, אף על פי שכאן הוא חוזר כמה פעמים. השכלים הם אז, זה אדם שהחוכמה לא מנהלת אותו. אז או החוכמה בכלל לא מנהלת אותו, או שהחוכמה ביחס לאיסור לא מנהלת אותו. כי הוא לא יודע שזה איסור, הוא לא יודע שם שבת. הוא בטוח שהוא עושה כאן פעולת היתר. אז או שהוא לא יודע שהוא עושה פעולה, זה מתעסק. או שהוא יודע שהוא עושה פעולה, אבל לא חושב שזה פעולת איסור. שוגג. בואו רגע נחזור למהר"ל. וכאמר רבי מאיר, לא זה בלבד שנקראו בנים כאשר הם שכלים. מה זאת אומרת? בנים, שכלים, אמא. כלומר, גם כשאנחנו שכלים, אנחנו עדיין נקראים בנים. מה זה נקרא שכלים? ופירוש שכלים, כאשר הם נעדרים החוכמה אשר ראוי שיהיה להם. כלומר, אדם פועל פעולה, לא מתוך חוכמה. עכשיו, כאן צריך להגיד שני דברים, כמו שאמרנו. או שאין לי בכלל חוכמה, זה ממש מתעסק. או שיש לי חוכמה, אבל החוכמה הזאת היא לא רלוונטית לפעולה שאני פועל, אם היא איסור או יותר. כאשר הם נעדרים החוכמה שראו שיהיה להם, ובשביל העדר קניין החוכמה, אין ראוי שיתבטל מהם שם בנים. כאן המהר"ל מכניס גדר שגגה, כמו שאנחנו מבינים, שגגה זה לא אין חוכמה בכלל. יש חוכמה, אבל אין חוכמה במובן האיסורי, כמו שאמרנו. כי כאשר הם חוטאים בשגגה, אני לא יודע לומר אם המהר"ל כאן רוצה לדייק או לכוון בצורה מדויקת למושג ההלכתי של שגגה, או שהמהר"ל רוצה להגיד לנו איזה כותרת ראשית, תדע לך, ההבדל בין שגגה למזיד, שמזיד זה תוצאה של תודעה והכרה שכלית, לעומת שגגה שזה תוצאה של אי-הכרה ותודעה שכלית. אבל ברמה ההלכתית צריך לדייק יותר. מזיד זה הכרה שכלית של איסור. כלומר, אדם, למשל, מדליק את האור, מכבה את האור בשבת, מתי יקרה מזיד? יקרה מזיד אם הוא יודע שהיום שבת, הוא יודע שהמלאכה הזאת נסרה בשבת, ולמרות זאת הוא עושה את זה. ולא משנה כרגע מזיד לתיאבון או מזיד להכעיס עוד שני גדרים, נראה בהמשך בהקשר אחר. אבל מזיד זה ודאי מציאות שבה אדם פועל פעולתו מתוך תודעה שכלית, מתוך הכרה שכלית. שוגג זה שאדם לא פועל מתוך תודעה שכלית, או אי תודעה בכלל, מוחלטת, זה כבר נקרא הלכתית מתעסק, אולי המהר"ל ברמה הרוחנית קורא לזה שוגג, או מתוך הכרה שכלית אבל לא תודעה איסורית. אתם מבינים את החילוק? כן חבר'ה, אני מצליח להסביר את זה, אני מקווה. בכל אופן לענייננו כרגע, לא ניכנס לכל החילוקים האלה, לענייננו, יש מצב שאדם פרטי בעם ישראל, נראה בהמשך כלל ישראל, כי עוד לא הסברנו בכלל אם המחלוקת מרמי לרבי יהודה היא ברמת פרט ישראל או ברמת כלל ישראל. לזה המהר"ל יגיע בהמשך. אבל כרגע, נתמקד כרגע בפרט. ברגע שהאדם חוטא, חטא עוד פעם, זה בשגגה, נעזוב כרגע עם הלכתית או רוחנית, אבל כאשר אדם חוטא בשגגה, זאת אומרת שיצרו תוקפו, זאת אומרת שהוא פועל פעולה לא מכוח החוכמה, זה נקרא שחל. אומר המהר"ל, אז במצב הזה, הייתי אומר, נכון, האדם הזה הוא לא איבד שם בן. כלומר, זה לא איזה אדם, אני אומר רגע בשפה קצת קיצונית, שפיתח איזו שיטה תיאולוגית, איזושהי השקפה שיחית מבוררת, הוא כתב על זה דוקטורט, למה אין אלוהים? שזה מזיד, נגיד. אלא כאן מדובר על אדם ששגגה, יתרות תוקפו, יתפלק לו. בסדר? בנים שחלים ממה. אני קורא את זה שוב רגע. לא זה בלבד שנקראו בנים כאשר הם שחלים ופירו שחלים כאשר הם נדרים החוכמה, אשר ראו שיהיה להם כי החוכמה היא הכלי המנהל את חייו של אדם. ובשביל היעדר קניין החוכמה, אין ראוי שיתבטל מהם שהם בנים. אז זה הפסוק הכי ראשוני, הכי בסיסי. כלומר, ברור שאנחנו נקראים בנים אם אנחנו במרכאות רק שחלים. כלומר, רק חוטאים בשגגה. כלומר, רק פועלים פעולות לא אלוקיות, או מכוח יצרות תוקפו, או מתוך, או מכוח אי ידיעה שכלית מבוררת. בסדר? כי כאשר הם חוטאים בשגגה, שלא יבינו בשביל היעדר החוכמה, לא יסולק שהם בנים. אבל זה ודאי לא דומה, לא אותו גדר, אבל אינם פושעים שיהיו מזידים, יודעים את ריבונם, ועם כל זה חוטאים. האמת שחקת זה לשון שגגה. אולי מכאן ראיה שהמהר"ל לא מתכוון ברמה הלכתית, אלא ברמה רוחנית. אבון זה שגגה. אבון זה מזיד. חטא, אבון ופשע. נכון, המהר"ל לא כותב כאן, ועם כל זה, איך נקרא לזה, מעווים, כן, חוטאים, חטא זה לשון שגגה, ומזיד לתיאבון זה אבון, ומזיד להכעיס זה פשע, חטא אבון הפשע, זה מדרגות בהלכה. אולי עוד הוכחה שהמהר"ל לא מתכוון כאן הלכתית במושגים שהוא משתמש בהם. בכל אופן, בואו רגע נפשט את הדברים. אם כן, אפשרות אחת לקלקול רוחני, לפעולה בחירית מקולקלת שהבן שבבן לא בוחר לגלות את האבא שבבן, זה לא מתוך תודעה שכלית, הכרה שכלית, אלא זה מתוך התפרצות יצרית, נקרא לזה. אז במצב הזה, בא הפסוק אומר, תדע לך שאם עם ישראל, כלל לא פרטים, כרגע נדבר על הפרט, הפרט פועל פעולה מקולקלת מתוך יצר חומרי, ולא מתוך הכרה שכלית, הוא עדיין נקרא בן. כי זה לא השקפת עולם, שיוצרת איזשהו סוג של הזדהות, של שייכות, זה לא מבטא את העולם הפנימי האמיתי של אדם, לסך הכל באמת, יצרו תוקפו. בסדר? זה הפסוק הראשון. אז אם כן, גם כשאנחנו שחלים, אנחנו עדיין נקראים בנים. אם כן, בנים אתם להשם אלוהיכם, בני בכורי ישראל, זה ברמת המהות. עכשיו מתקדמים. יפה. מתי המהות הזאת לא נפגמת? פסוק ראשון. בנים שחלים ממה. המהות הזאת לא תיפגם, כשאנחנו בוחרים בחירות שלא נובעות מכלי השכל, ממדרגת השכל, שהשכל הוא הכלי המנהל את החיים של האדם, ולכן אם אדם פועל פעולה מקולקלת לא מתוך השכל, אז בעצם, הייתי אומר אפילו בצורה קיצונית קצת, לא האדם פעל את הפעולה הזאת. אפשר לומר, חיית האדם פעלה את הפעולה הזאת. חיית האדם שבאדם פעלה את הפעולה, לא האדם שבאדם, כי האדם שבאדם זה שכלו. וכאן יש היעדר השכל, היעדר החוכמה. בסדר, ברור, אולי אני אומר מילים יותר מדי מסובכות, דברים פשוטים. כן. לא מבין המשפט שאמרת. מה זה לא מבין? לא מסכים המשפט שאמרת. אתה אומר שיש מצב שאדם כל כך הורגל ביצרות תוקפו, שכבר אין לו בחירה חופשית. אין מצב, לא נכון. אתה אומר אין תשובה.
לא, יש תשובה.
אתה אומר אין תשובה. לא, אני לא מקבל את נקודת ההנחה. אתה מניח נקודת ההנחה מוטעת ומצפה שאין לך תשובה על זה. אני לא מוכן.
שמעתי את זה באחד השיעורים שיש מצב כזה.
שיש מצב שמה?
יש דרגה כזאת שאדם הוא אדם שם על קיור יותר מדי פעמים.
כן, ואז נעשה לו כתר.
ואחרי שהוא כבר תהליך מאוד רציני.
רגע. זה ששב על קיור ונעשה לו כתר, זה אומר שהוא יכול לעשות תשובה? אז זהו, גמרנו.
אבל אם הוא שבוי בידי צדקה,
מה זה שבוי? שבוי זה אדם שלא יכול לצאת מבית השבי. אדם לעולם לא שבוי ביצרו. אדם יכול לנצח את יצרו. יכול להיות. יש לי יעלום. היעלום הזה מכוסה בבוץ בגובה קילומטר. אתה צודק. העבודה לסלק את הבוץ קילומטר היא רצינית. בסדר? אבל אני יכול להתחיל לעבוד עד שבסוף אני אגלה את היעלום. והנמשל ברור. אדם לא שבוי ברמה כזאת שהוא לא מסוגל יותר. שערי תשובה לא ננעלו, שערי תשובה תמיד פתוחים. יכול להיות שהעבודה הנדרשת היא עבודה עצומה, כמותית ואיכותית, ארוכה, בסדר. אבל להגיד שאני שבוי, אין מצב. השתכנת?
מה?
השתכנת? מה לא כל כך? זה יסודי, לא, אני לא אוותר על זה. לא, סליחה, אני לא אמשיך, אני לא אוותר על זה, דבר עקרוני. אדם לא יכול לראות את עצמו... מה שאתה אומר בעצם, שאדם יכול להגיע לשלב שבו הוא מאבד את בחירתו החופשית. אתה עכשיו פרק שמי לרמב"ם בשמונה פרקים? בוא נשמור את זה לשיעור אחר, בסדר? ברמה של עם ישראל, ברמה של הקלקולים בעם ישראל, כל קלקול ניתן לתיקון. אני מסכים שאנחנו עוד נדבר, האם יכול להיות מצב, אני הולך רגע עם יהוד, האם יכול להיות מצב שאדם ישראל כל כך לכלך, נחזור למשל של השיעור שעבר, שהקטם בבגד כל כך משמעותי, שמכונת כביסה ואקונומיקה, ואקונומיקה בריבוע כבר לא מוצאים את הקטם, כי הקטם נהפך להיות חלק מהבגד, עד כדי כך שאנחנו זורקים את הבגד לפח. האם האדם מישראל יכול להגיע למצב הזה? נגיע לשם. יותר מאוחר. התשובה באופן עקרוני היא לא. אף על פי שיש סוגריים שצריך לשים שם, כן. אבל להגיד את זה ככלל גורף, שבוי, לא מוכן לקבל את זה. זה לא נכון, כן. לא, 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 רגע, רגע, בנים שחלים זה לא שכל. בנים שחלים זה יצרות תוקפו. בנים שחלים זה יצרות תוקפו. זה משנה מאוד. תכף, יש הבדל תאומי, אם אדם עושה, אם אדם מקלקל מתוך איזה פריצת יצר, או אדם מקלקל מתוך שהוא כתב על זה דוקטורט. אתה לא מבין מה ההבדל? בתוצאה יש קלקול, אבל יש הבדל יסודי. מה המקור שלך? מה ככה? אל תעשה לי ככה. לא, לא, לא מקבל. אתה לא מבין לי חנהל את ההבדל?
כן, מה זה משנה?
משנה מאוד, כי התוצאה היא תוצאה, אנחנו חפשים את הסיבה, את השורש. מה זה משנה? בוא נדבר בצד החיובי. מה זה משנה אם מישהו הביא אותך בכוח לשיעור הזה, אם אתה יושב פה בבחירה חופשית? אתה לא מבין מתוך הכרה שאתה מבין שזה חשוב? אתה לא מבין את ההבדל? תחשוב, אחד הולך ברחוב. הולך, אני לא יודע לאן. בסדר, בא מישהו, שם עליו אזיקים, מכניס אותו לשיעור הזה, קושר אותו לכיסא. והוא יושב עכשיו בשיעור הזה. ואתה באת מתוך הכרה שכלית והזדהות. אתה לא מבין את ההבדל?
החטא, כאילו החטא זכורה יותר,
אתה יודע שהוא עושה את המסרב? ברור. החטא כתוצאה מהכרה שכלית והזדהות עם ההכרה השכלית הזאת, מה שנקרא מזיד, הוא הרבה יותר חמור. מה?
זה לא השלב הבא.
זה השלב הבא, בנים לא אמון בם, תכף נראה. אבל אנחנו עכשיו בפסוק הראשון. רבי מאיר מביא פסוק ראשון, מתי עם ישראל נקראים בנים? אנחנו נקראים בנים. גם כשאנחנו חוטאים לא מתוך תפיסה שכלית אידיאולוגית והזדהות פנימית מתוך זה, אלא שאנחנו חוטאים מתוך השתלטות או כן, הייתי אומר, יצר שתוקף אותנו, אנחנו עדיין נקראים בנים, כי זה לא מבטא את ההזדהות של האדם עם הדבר הזה, את השייכות שלו לזה. אלא יצרות תוקפו, מה נעשה? אנחנו בני אדם, יש לנו גם קצת חולשות. בסדר? יפה. מיד מביא רבי מאיר את הפסוק השני. כן. שאלה יפה מאוד. שומעים? למה יש מצוות של ירק ובעלי עבור? אתה יכול בבקשה להסביר לנו מה הקשר למה שנאמר פה עכשיו?
כאילו, אנחנו בנים למקום, ורבי מאיר אמר...
בכל מצב, כן?
אנחנו בנים למקום, גם כשאנחנו חס וחלילה, מישהו עבר כל...
נכון, אתה תכף תראה שהשאלה שלך היא כל כך משמעותית, כי כשנגיע לפסוק השלישי, זרע מרעים בנים משחיתים, אומר רש"י, מביא המהר"ל, שמדובר על עבודה זרה. אומר דניאל ירק ובל יעבור. יפה. אז אנחנו צריכים להבחין הבחנה. והשאלה שלך היא חשובה, כי היא בית אב להבחנה הזאת. אנחנו צריכים להבחין בין הצד המעשי לצד הרוחני. אנחנו עכשיו מדברים על כנסת ישראל, על המהות, על האידאה. מי אנחנו באמת? אנחנו באמת ישראל, גם כשאנחנו עובדים עבודה זרה. ברמה המעשית, ברמה המעשית זה גדר חדש. ברמה המעשית ירק ובל יעבור. אני רוצה רגע להגיד את זה אחרת, בסדר? האדם כלול, באופן מאוד כללי, המהר"ל חוזר על זה בהרבה מאוד מקומות, האדם כלול מארבעה רבדים. נתחיל מלמטה למעלה. גוף, נפש, שכל ונשמה. עכשיו, מה תפקידנו בעצם בעולם הזה? לגלות את הנשמה, היא המהות שלנו, זה אבא שבבן, דרך שלושת הכלים שדרכם היא מתגלה בעולמנו. דרך הגוף, דרך הנפש, דרך השכל. כשהנשמה למשל מתגלה דרך הגוף, נגיד, סתם דוגמה, קיום מצוות. בסדר, זה ברמה הדתית. ברמה, הייתי אומר, הטבעית, זה הלכות רפואה. בסדר, הנשמה מתגלה דרך הגוף, הלכות רפואה, שמירת הבריאות. בסדר? נעזוב כרגע את הטבע, בוא נדבר על תורה כרגע. כשאדם מגלה את הנשמה שלו דרך הגוף, קוראים זה מקיום מצוות. זאת אומרת, האוזן שלי צריכה לשמוע שופר, באלף ובית בתשרי, הגוף שלי צריך שיהיה בסוכה, וכולי, היד שלי צריכה להניח תפילין, וכדומה. בסדר? אז מצוות זה גילוי אלוהי דרך הגוף. כשנגיע לסוגיית תורה, ואז נגיע לסוגיית מצוות, נעמיק בדבר הזה. הלאה, הגילוי האלוקי השני זה דרך הנפש. נקרא לזה מידות מוסריות, לא רק אנושיות, אלא ישראליות מיוחדות, נגיע לזה בהמשך. הלאה, תורה הנשמה שמתגלה דרך השכל, לימוד תורה. והנשמה מצד עצמה, תפילה. נעזוב כרגע תפילה, עוד חשבון, נעזוב. אם כן, הנשמה צריכה להופיע דרך הגוף נפש שכל, מצוות, מידות, לימוד תורה. יופי. עכשיו, מה קורה כשהנשמה לא מופיעה דרך שלושתם, או מופיעה חס ושלום, או שלושתם חס ושלום, חוסמים את הופעת הנשמה דרכם. דרכם. אז למשל, לזה קוראים חטא, נכון? מהו הקלקול הגופני החמור ביותר? כלומר, מהו החטא החמור ביותר שמצד הגוף שחוסם את הופעת הנשמה דרכו? איזה יצר פיזי הוא היצר הקשה ביותר? כי הוא החשוב ביותר ולכן הוא גם קשה ביותר. איך? איזה יצר? הרעיות, יצר המין. יצר המין. שמה? לא, עזוב את זה, עזוב את החשבון הזה רגע. יצר הרעיות הוא ודאי יותר מיצר אכילה ויותר מיצר שינה וכל היצרים אחרים הגופנים שאנחנו מכירים, ולכן גילוי הרעיות זה המצב הקיצוני ביותר לאי הופעת הנשמה בגוף. יפה. שפיכות דמים, איזה קלקול מוסרי, מידותי, ממילא שמוביל לביטוי מעשי, הוא הקלקול החמור ביותר. איזה מידה היא המידה החשובה ביותר, אבל גם הקשה ביותר? גאווה, שהיא תוציא מכוחה, כעס. נכון? יפה, כעס יכול להוביל לרצח. אם כן, שפיכות דמים, זה כשהכלי הנפשי כל כך מקולקל, עד כדי כך שהוא מגיע לקצה, והנשמה האלוהית לא יכולה להופיע דרכו. יפה. שכל. מהו הקלקול השכלי החמור ביותר? כמובן ברור, עבודה זרה. אם כן, מדוע שלושת אלה, לפי הסדר הזה, גילוי הרעיות, שפיכות דמים, עבודה זרה, עליהם אמרה התורה ירק ובל יעבור? כי כשאדם מגיע לקלקול מעשי, עד כדי כך שהוא מגיע לקלקול כל כך קיצוני בשלושת ההופעות שדרכם הנשמה, שלושת הכלים שדרכם הנשמה צריכה להופיע, והוא מגלה את ההפך הגמור מזה, גילוי הרעיות, שיא קלקול הגוף, גילוי שפיכות דמים, שיא קלקול הנפש, עבודה זרה, שיא קלקול השכל, אז ברמה המעשית, הנה התשובה, אז ברמה המעשית, יערד ובל יעבור. זה ברמת המעשה, זה ברמת, הייתי אומר, ההלכה, זה ברמת הבפועל. אבל ברמת הנשמה, ברמת המהות, ברמת האבא שבבן, אומר לך רבי מאיר חביבי, בנים שחלים, לא אמון בם, תכף נגיע, זרע מרעים, בנים משחיתים. עדיין אבא שבבן נמצא שם. אז נא להבחן, דניאל, נא לעשות הבחנה בין המהות לבין סדר הופעת המהות במציאות. בסדר הופעת המהות במציאות, מה שקובע זה הלכה, הלכה תגיד, ירגע בל יעבור. בשיעור אמונה, עכשיו אנחנו לומדים את המהות, לא לומדים את ההלכה. במהות, בנים שחלים, לא אמון בם, אפילו משחיתים, בנים מעולים. אבל תכף נגיע לשם. רגע, 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 שנייה. אתם מבינים אבל את התשובה העקרונית שאני עונה לדניאל? התשובה העקרונית, רבותיי. התשובה העקרונית היא שאנחנו צריכים תמיד להבחן בין המהות לבין סדר הופעת המהות במציאות. כשאנחנו לומדים אמונה כרגע בשלב הזה של השיעור הזה, אנחנו לומדים מהות. אז מתי עם ישראל נקרא בן? גם כשהוא השחית עד כדי השחתה נוראית, כמו הבנה, כמו עבודה זרה. דרך אגב, אני רוצה להוכיח את זה מהמקום הכי הזוי שאפשר לעלות על הדעת, בסדר? יש דעה בגמרא שאומרת, יש דעה במשנה שאומרת, כל הנסקלין נתלין. אדם חילל שבת, נגיד במזיד, חייב סקילה. סקלו אותו באבנים, מת. יש דעה במשנה אומרת, כל הנסקלים נתלים. יפה. אומרת התורה, אדם שהתחייב סקילה, היה חייב תליה. תלו אותו על עץ. מתי מורידים אותו? בערב. למה אומרת התורה? כי קללת אלוהים תלוי. אומר רש"י במקום בשם חז"ל, מה זה קללת אלוהים תלוי? הבן אדם הזה כבר מת. מה יש בבן אדם הזה עכשיו? גוף, 70 קילו בשר, זהו. כותונת אור, אין נשמה. אומר רש"י לא. האדם הזה, הגופה של האדם הזה, שחייב סקילה, במזיד, חילול שבת, תליה. יותר קיצוני מזה, מה נאמר? עבודה זרה הוא לא יותר קיצוני. אבל נגיד, סקילה לפי אחת דעות, זה המיטה הקשה ביותר בתוך ארבע מיטות בדין. אז האדם הזה, אפילו כשרק הגופה שלו תלויה על העץ, זה נקרא קללת אלוהים תלוי. כלומר, הוא אומר שם רש"י, מי שרואה אותו, רואה חס ושלום, צלם אלוקים תלוי. אז יש גבול אפילו לביזוי של האדם הזה. עד הערב, בערב אתה מוריד אותה מהעץ, כדי שלא יהיה מצב, חס ושלום, שקללת אלוהים תלוי. האדם הזה הוא אלוהים? האדם הזה הוא רק גופה? לא. אלוהים הפנימי, שבו למרות שנשמתו כבר נלקחה ממנו, הוא כבר מת, במרכאות היא עדיין שם. עד להבין עד לאן ברמה המהותית, ברמה הרוחנית, לא ברמה הלכתית, ברמה הלכתית חייב סקילה, חייב תליה. ברמה המהותית, קללת אלוהים תלוי, תוריד אותו בערב. חבר'ה, הבנתם או לא?
לא,
אל תגידו לי לא, אני מתפטר עם לא. מה זה לא? אתה כל הזמן חוזר על אותה שאלה, אתה שם לב לזה? השבוע האחרון אתה כל הזמן חוזר על אותה שאלה. כי זה העיקרון. רגע, מה אתה חושב שאנחנו נשנה את העקרונות בגלל הקושיות שלך? זה העיקרון. חבר'ה, אל תיבלו מהסגנון, כן, אנחנו חברים טובים, זה בסדר. אני מסביר אלף פעמים. מישהו יכול לעזור לי? יש לי בעיה, נגמרו לי המילים, אפשר להסביר לחננאל? אדם, אתה רוצה להסביר לו? לא, אני רוצה שחננאל יבין. תעזור לי, תעזור לי, בבקשה. בכבוד, תעזור לי. אני רוצה רגע לסנגר על חננאל, אני רוצה רגע לסנגר עליו שנייה. אתם זוכרים שאני אמרתי בשיעור הראשון ובשיעורים הראשונים, שהשיעור הזה הוא לא רוצה להגיד קשה, אבל אנחנו נצטרך לעבור בו איזה תהליך בשיעור הזה, לא רק של הבנות שכליות, שאולי צורת חשיבה שאנחנו לא מכירים, אלא בעיקר איזשהו תהליך פנימי יותר. אני רוצה לקרוא לזה נפשי, אבל זה תהליך יותר רוחני פנימי. למשל, ההבחנה הזאת וההזדהות הפנימית עם ההבחנה הזאת, זה יותר קשה. הבנה בשכל אנחנו יכולים להבין את זה, אבל ההזדהות הפנימית הזאת, שאנחנו חיים בעולם שיש בו כפילות, והכפילות הזאת כלפי חוץ היא נראית סתירה. איך מצד אחד ריבונו של עולם, האדם הזה חייב סקילה, פושע, מזיד נגיד להכעיס, חייב סקילה, חייב תליה, בסוף אומר לי התורה, קללת אלוהים תלוי, תוריד אותו מהעץ. זה דואליות, כפילות כזאת שהיא קשה להכלה. אז אנחנו תוקפים את אותה נקודה ועוד נמשיך לתקוף אותה מאותה נקודה, מכל מיני זוויות, כדי לעבור את התהליך הפנימי שאנחנו צריכים לעבור ביחס להבחנה הזאת. שעכשיו אנחנו לומדים את הצד המהותי. מה זה כנסת ישראל? מה כנוס בעם ישראל? מה התכונה שלנו? מה הטבע? מה האופי? האופי שלנו שהאבא שבבן שבתוכנו לא נפגע בשום צורה מהבן שבבן. שואל דניאל, רגע, ברמה הלכתית. אתם זוכרים את שאלת הקראת שהייתה פה אתמול או שלשום? אמרתי, נגיע לשם, הנה, התחלה של הגעה לשם. ברמה הלכתית, ברור. יש קראת, יש ארבע מיטות בדין, בסדר, יש מלכות, הכל בסדר. או לא בסדר, אבל זה ברמה מעשית. ברמה הרוחנית הפנימית, בכנסת ישראל, במהות, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. חבר'ה, חייב להתחיל ליפול הסימון פה. חייב להתחיל, אנחנו עכשיו לא בשיעור הלכה, אנחנו בשיעור אגדה. אז אולי שלך נגיע. אתה חוזר אותה שאלה לפני 10 דקות. האם אדם יכול לאבד את סגולתו עד כדי כך שכבר אבא שבבן נעלם ממנו? אהוד, שמע רגע, אני מבין מה אתה שואל. האם אדם יכול לאבד את סגולתו עד כדי כך? האם אדם בחטאים קיצוניים יכול לאבד את סגולתו? זו אותה שאלה.
זה לא
זאת השאלה.
המעשי לחוד זה המהותי לחוד.
נכון, כי המהותי הוא לפני המעשי.
אולי המעשים משקל את עצם המהות.
לא, אתה... שומעים מה היהוד אומר? שואלים מה היהוד אומר, אולי המעשים מבטא את המהות. מה למדנו? קראנו פה אין היה שבת ב', מישהו כתב בקצב הכתבה את מה שדקלמנו פה? הסטיקר על החולצה. מישהו כתב את זה? מה למדנו פה? העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. כל התארים החיצוניים אינם דברים תפלים ועוברים. אז איך אני מעריך את המציאות באמת? על פי העיקר המהותי. להלכה, הדברים התפלים החיצוניים שהם דברים עוברים, הם מכריעים הרבה פעמים בפועל את המציאות, ארבע מיטות בדין, כרת, מלכות וכו'. נכון, זה ברמה המעשית. אבל ברמה המהותית, זאת האמת. אז העיקר המהותי הוא המכריע באחת המציאות. מה? הפגם לא משקף את רמת המהות. למה? למה לעשות ככה? מה, מבולבל לך?
כן, מה, המהות, זה אני או לא אני, אז מה הולך פה?
זה אתה, המהות זה אתה. תגיד לי, אתה עכשיו מגדל זקן?
לא.
אני רואה זקן, מה לא? לא משנה, יש לך זקן. זיפה זקן, זה גברי, בסדר. אוקיי, יש לך זקן, יפה. הזקן זה אתה?
לא.
לא, יפה. עכשיו נגיד שהיית מגולח. יש לך פוטנציאל לגדל זקן? כן, אדם ממין זכר, נקווה רק הוא, יש לו פוטנציאל לגדל זקן. בסדר? יפה. עכשיו, גם אם לא גידלת זקן, יש לך פוטנציאל זקן. אז במהות, אתה פוטנציאל זקן. במציאות, תלוי, מגדל או לא מגדל. תגיד לי, המיקרופון הזה יכול לגדל זקן? לא. אז במהות הוא לא פוטנציאל זקן, אתה פוטנציאל זקן. מה לא ברור להבין את זה? תגיד, העיקר זה שיש לך זקן, או אין לך זקן, או העיקר זה שיש לך פוטנציאל זקן?
אני אמרתי מה המפריע.
העיקר זה פוטנציאל זקן. אני גם מבין מה המפריע לו. אני מנסה אבל לנסות לעשות.
אני חושב שכבר מתלבש בצורה אחרת.
ברור, זה המופשט, זה הצעד המופשט, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים.
אתה לא יכול לנגוע
בזה. חבר'ה, אתם שמים לב שאנחנו מתחילים סוף סוף, נראה לי שזה השיעור, שאנחנו הכי מתכסרים אחד עם השני, זה חשוב מאוד בשיעור הזה. וזה בדיוק תהליך העיכול שאני מדבר עליו, ואני אמרתי גם, אנחנו ידענו שנגיע למהר"ל הזה, ואנחנו רק בתחילת הדרך נראה את השלבים שהוא בונה קומה על קומה והדברים הולכים ילכו ויתעמקו. זה טוב מה שעכשיו אנחנו עושים, זה חשוב מאוד, כי עכשיו אנחנו מבררים את הנקודה, את היסוד. זה עכשיו היסוד. אל תרפו ממני, אל תוותרו לי. אל תוותרו לי על זה. כן, דניאל. רגע, חנה, בואו נקשיב.
יש על הדוגמה של הפוטנציאל זקן.
כן.
הרי יש כאלה מעשים, למשל, אם עכשיו עשיתי הסרת לייזר, אז בעצם אני פגעתי סופית בפוטנציאל
שלי. אז אתה עכשיו שואל, האם אפשר לעשות הסרת לייזר על סגולת ישראל? התשובה היא לא.
מה ההוכחה לזה?
סליחה?
מה ההוכחה לזה שאי אפשר לעשות
הסרת לייזר? אנחנו נלמד את זה. למשל, הנקודה הראשונה שכבר למדנו, שאנחנו נקראים בנים. אם אנחנו נקראים בנים, זה אומר שיש לנו אבא. ואנחנו תמיד נקראים בנים. חבר'ה, בואו נגיד את רגע את זה במשל של גננת, בסדר? אדם בן 80 ואדם בן 100. האבא והבן. הבן בן 80, האבא בן 100. איך אבא מתייחס לבן? הוא תמיד בן. גם אם האבא יהיה בן 3,000 והבן בן 2,000. הוא יתייחס אליו כבן. בן תמיד בן. נכון, אמא תמיד תגיד לך, קח את הסוודר. קר בחוץ. אני כבר נשוי, יש לי 18 ילדים, אני כבר סבא רבא. לא קשור, קח את הסוודר. בסדר? כן.
למה רבי יהודה בגמרא?
נגיע לרבי יהודה, אנחנו עכשיו נהנים מרבי מאיר.
גם מה שהוא אומר זה שזה נשאר בפוטנציאל וזה יכול...
נגיע לרבי יהודה, כלומר אתה מתחיל שמך?
לא, אני...
שמך. יעקב אומר, אני מתחיל להבין את מה שהתחלנו לומר לפני כמה ימים, שבעצם רבי יהודה לא יכול לחלוק על רבי מאיר. מה רבי יהודה יגיד? רבי יהודה יגיד שהבחירה החיצונית היא לפני המהות הפנימית? אי אפשר להגיד את זה רבותיי, כשאנחנו התחלנו את סוגיית ישראל ותורה ואמרנו, מחשבתן של ישראל קדמה לכל. אנחנו, יש לנו פה עוד המון עבודה כדי להוכיח את זה. אבל אנחנו כבר מתחילים להבין שאי אפשר להגיד תורה קדמה לישראל. זה לא, יש לנו מקור בתנא דבי אליהו. יאללה, בוא נעשה רשימה, נלך לסימפוזיון עם פלוני אלמוני. זה לא זה. אי אפשר להגיד אחרת. המהות היא לפני הגילוי או אי הגילוי של המהות במציאות. סברה פשוטה, סברה ישרה. אנחנו לא זקוקים למקורות בשביל להבין את זה. זה סברה פשוטה. אז ישראל, כרגע כנסת ישראל, לא עם ישראל, ישראל זאת המהות. והתורה זה הגילוי או אי הגילוי במציאות. אז המהות היא קודמת לגילוי או אי הגילוי במציאות. קודמת ברעיון, בערך, בחשיבות. לא קודמת רק בזמן. ברור. אנחנו עוד נעמיק את זה הרבה יותר עמוק, אבל כרגע כשלב ראשון. כן. חבר'ה, אני רוצה לחזור למהר"ל, אני לא רוצה לאבד אותו. נגיע לשם. נגיע לשם. אתה זוכר את רבי מאיר ואלישע בן אבויה? רבי מאיר ואלישע בן אבויה. יפה, אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר. מה קרה איתו אנחנו יודעים, נכון? מה אמרה עליו הגמרא? יפה, איך התנהג רבי מאיר אפילו לאלישע בן אבויה? מה אומרת הגמרא? מה אומרת הגמרא? משפט אחד. תוכו אכל, קליפתו זרק. יפה. הנה רבי מאיר שלנו. או, איזה קליפה יש שם באלישע בן אבויה. וואי, וואי, וואי. אבל רבי מאיר ידע לקלף. מכון קילוף מאיר, מה אתם אומרים? לא רע.
תראה לי
שמע טוב. מכון קילוף. כיתת קילוף. לא, זה לא מצחיק, למה? כי בערוץ 2 אנחנו לא לומדים לקלף. בערוץ 2, מה שאתה רואה, זה מה שיש. כשאדם לא עומד תורה, הוא אמור לדעת לקלף. הוא אמור לזהות יחסי פנים חוץ, יחסי מהות מציאות. אנחנו בתחילת הדרך, אבל כבר מתחיל להבין את זה. כן.
שהנשמה
שהיא המהות
זה, היא נעלמת, נאבדת.
נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה, אני מבטיח לכם שנדבר על זה, בעזרת השם בלי נדר. כן.
כשאני עכשיו פה, אני זה אני אני, או אני זה אני זה הוא, האבא? מה אני, פיצול אישות, כמו ששאלתי אותך היום.
הוא מזכיר לי את השאלות, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? רגע, מה אתה שואל? שאל שאלה, נושא נשוא, בסוף סימן שאלה. מה השאלה?
אני,
אני זה חננאל ובחירותיו החופשיות, או אני זה הקדוש ברוך הוא שאמרתי לו בבוקר תודה על אלוקיי, נשמה, שנתת בי תאוריי. יפה. תשובה. במהות זה הקדוש ברוך הוא שבך. זה אתה. כלומר, מי יושב פה עכשיו? הקדוש ברוך הוא. היה יהודי צדיק, יקר. תלמיד חכם גדול בדור. קראו לו הרב ישראל אס, מי ששמע. בדור שלכם כבר כתב ספרי אמונות, מי שמכיר, גר פה בגבעת שאול. אז הוא היה לו כישרון מאוד מיוחד לבוא בשיח תורני עם ציבור הנקרא חילוני. פעם שאלתי אותו אפילו, למה הרב לא מלמד בישיבות? אז הוא אמר, הכישרון שכבר הוא שם בי זה להגיע לציבור חילוני. אז לא שמעתי, לא זכיתי לשמוע ממנו הרבה שיעורים, לא הסתדר, לא יודע, לא... בקיצור, שיעור אחד אני זוכר שמעתי, הנושא של השיעור היה, הכותרת של השיעור הייתה, ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל. כולם באו לשיעור. ארץ ישראל לא שייכת. אז הוא הסביר, ארץ ישראל שייכת לכנסת ישראל. עם ישראל זה הביטוי החיצוני. עוד נדבר, כשנגיע לסוגיית ארץ ישראל, עוד נדבר על זה. ארץ ישראל שייכת לכנסת ישראל. ואז הוא נתן דוגמה שזעזע אותי. ואני אני כל כך מבין את חננאל. זעזע אותי. ואז הוא הלך על הרצפה, ונגיד שמתחת הרצפה, מתחת המרצפות, הבלטות, בלעז, חול וכו', מתחת מי תהום וכו'. ואז הוא שואל, על מי אני הולך? על מה אני הולך? ואז התחול להגיד לו, על המרצפות. על מה אני הולך? על החול שמתחת למרצפות. על מה אני הולך? על מי התהום שמתחת לחול. על מה אני הולך? אז הוא צעק. על הקדוש ברוך הוא אני הולך! זה נכון. זה נכון. עכשיו מצד האמת, הכל ברא לכבודו. אז הגרעין האלוקי נמצא בכל דבר. כאן, אתה רוצה לחדד עד כמה ארץ ישראל, עיני השם אלוהיך הבא, כשנגיע לסוגיית ארץ ישראל, נדבר על זה, מה הבח אומר, מה זה ארץ ישראל, דברים מופלאים ביותר. קדושה כפשוטו באדמה, כפשוטו. לך תזהה את זה במעבדה, זה דברים שאי אפשר לזהות אותך. מי שיש לו חוש רוחני, תביעת עין, הוא יזהה, יש המגנטים האלה של עם ארץ ישראל, מתחברים, ברור. אז על מי אני הולך? על הקדוש ברוך הוא אני הולך. אז אתה רואה יהודית, מי אתה רואה? את הקדוש ברוך הוא. אתה רואה? כלומר, מה אתה רואה? את הקדוש ברוך הוא. עכשיו כמובן, מדרגות מדרגות, במדרגת הבורא, המופיע בבריאה. מה המדרגה היותר ראשונית, היותר מקורית, היותר עליונה וכו'? ישראל. בזה אנחנו עוסקים עכשיו. אז במהות הזאת אין שינוי.
כל המעשים החיצוניים, נפקא מינה להלכה, זה ביטויים. זה פרקטיקה, זה לא המהות.
אבל זה חייב להיות טועם את המהות.
חבר'ה, אני חייב לומר משהו. אני חייב, אולי עכשיו ליפול הסימון בהקשר אחר לגמרי, בסדר? אין לי ספק, אני לא דיברתי, נראה לי, עם אף אחד שמיושבים פה כרגע, על מה שאני חושב להגיד, אבל נראה לי שתסכים. אין ספק שאולי הדבר המרכזי שתופס במובן החיובי, כל בחור שמגיע למכון בריף, והוא מתחיל, מה שנקרא, להתחבר על המקום, לחבב את המקום, להזדהות עם המקום וכו', איך האמהות באות בטענה, למה הם חוזרים מוצאי שבת? כל כך עליהם בבית, מה הם חוזרים מוצאי שבת? וכו'. אין לי ספק שאחד הדברים הכי יסודיים שתופסים אותנו כאן, זה שנקודת המוצא, נקודת הגישה של המקום הזה, של הרבנים, של לא יודע איך לקרוא למקום הזה, זה שיש דברים אלוקי חיובי לכל דבר. אז תקראו לזה באהבה ובאמונה, תקראו לזה אוהב את הבחירות קרבן התורה, אשר בחרבן, מה שאתם רוצים. שורה אחרונה, כשאני בא לכאן, אני מרגיש שאני חיובי, אני אלוהי. בבית ספר כל העולם בזמן אמרו לי, אתה דפוק, איזה תעודות היו לי, הנה הוכחה, כמה אני דפוק. פה, פה אתה אחלה. רבי מאיר פה. רב, אולי לא חשבתם על זה ככה, תחשבו על זה. פה מקבלים כל אדם, לפי מה שלו. סגולת ישראל, קדושת ישראל, כנסת ישראל. זה לא מתחיל מהבחירות. אנחנו ממש לא מתרשמים מהרסטות החמודות של אבנר. ממש לא. אני לא מעריך יותר את הזקן שלך מהרסטות שלו, תאמין לי. בכלל, אתה מרשים, כן? חופשי אנחנו. אבל ברחוב, זקן, איזה כיפה, אז צריך להשתחרר מהמבט הזה, מהתפיסות האלה. עכשיו, זה אמיתי, זה לא דיפלומטיה, זה לא אני פה אומר לאבנר, תשמע, הרסת אותך שטויות, אל תתייחס. זה אמיתי, זה לא הלכות דיפלומטיה, אנחנו לא רוצים פה להחזיר בתשובה. איך רציתי לדעת, תמיד היה אומר, אשר בחרבנו, מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. לא אמר, לא, אנחנו לא אומרים בברכה, אשר בחרבנו מכל העמים, בשביל לתת לנו את התורה. זה לא אינטרסנטי פה. זה לא זה, אנחנו פוליטיקאים, מתנהגים בדיפלומטיה. כלומר, אם אני רוצה לקדם אותו, להחזיר אותו בתשובה, אני אגיד לו, תשמע, הרסת אותך לא נורא. כי אם הייתי אומר לו, לא, הרסת אותך נורא, היה אף מכאן. לא, זה לא, זה בכלל לא במקום הזה. זה מצד האמת, האמת, האמת ממש. חבר'ה, תגיבו לשלוש דקות האחרונות האלה. אבנר, מה? אתה מרגיש ככה פה? מה? ותודה שלא בכל מקום אתה מרגיש ככה. ממש לא. אתה, יהודה, זה נקרא ארבע, מגיע, ביטחון רכבת קלה. בוא נע, איך אתה לתואר אקדמה, לתואר שלישי? מה זה ביטחון רכבת קלה? תגיד לי, פעם מישהו מסתכל עליך ככה. אני עכשיו אמרתי את מה שהרחוב מסתכל.
לא מעט.
לא מעט מסכים, כמו שאני אמרתי.
בצורה שיפוטית.
בפרט אם היית לפני שידור, והיו שואלים את מה הוא עושה, הוא עובד כאיש הבטחה ברכבת הקרובה. אולי שזה נגמר בערב. רבותיי, זאת נקודה מאוד עקרונית, ואני אומר את זה בשפה, עכשיו אני קצת מקצין את זה. לצערנו הרב, התפיסה המקולקלת הזאת, ששופטת את האדם מבחוץ והיא לא נאמנה לדברי תורה, התפיסה הזאת לצערנו הרב היא מצויה גם בישיבות. גם בישיבות היא מצויה. יכול להיות, דרך אגב, בסוגרם, יכול להיות גם פה, שאדם מעריך את עצמו, אחרים מעריכים אותו, אני אקח דוגמה פשוטה, לפי איזה שיעור בגמרא הוא נכנס במכון מאיר. אם הוא צירף לא אני, אם הוא צירף אלמוני, איזה שטויות. אנחנו לא אומרים שלא צריכים להתפתח בתורה, בלימוד, ביראה, במיוחד, ברור שכן. אבל כל זה ביטויים, זה לא המהות, זה לא המהות. זה רבי מאיר.
אתה
נתן מפיר להבין
סוף סוף?
מה יהיה?
זה יהיה המצב.
הלוואי. ואני אומר פה באמת, בסגולת המקום הזה, הרבה בזכות הרב ביגון, הרבה בזכות כל מה שיש פה ברוך השם. באמת, יש כאן אווירה אמיתית, זה לא דיפלומטיה, זה אמיתי. לגמרי לקבל אדם כל אחד כפי מה שהוא, וממש המכון לקילוף, ממש לקלף את כל העופות החיצוניות, לחדור פנימה, ומהמקום הזה להתחיל לבנות. זה דברים נפלאים. ולצערי הרב זה לא בכל מקום. ואני יודע שאני לא טועה לצערי הרב עדיין, מקווה שאני אתן בקרוב, שזה בכל מקום. נא להגיב. ארי, מה אתה אומר? זה נכון או לא? אולי לא חשבת על זה ככה, אבל זה נכון. מה?
ברור שזה נכון, בחוץ לא בדיוק פועלים על פי
וזה מה שנותן את החשק לבוא למכון, כי כל אחד באמת בא מהמקום הכי טבעי, הכי בריא, הכי סגולי שלו, הכי אלוקי שלו. אפילו בסרט של מכון מיר, אני חושב, בסרט הראשון של המכון, השני, לא זוכר כמה מהדורות, אבל אז באחד השלבים בסרט, אז רואים שם אבא ובן לומדים בבית המדרש הישן. אז האבא הוא דוקטור, אני חושב, למתמטיקה, והבן, בחור צעיר, 20 ומשהו, גם עם שיער ארוך וזה, והוא דובר אנגלית. אז הוא אמר שאתה, כאן זה מקום שלא שופטים אותך. מקבלים אותך איך שאתה. עכשיו תגידו, זה דיפלומטיה, זה פוליטיקה. לא. לא שופטים אותך כי רבי מאיר צודק, כי זאת השקפת התורה. כי בנים אתם להשם אלוהיכם בכל מצב. עכשיו, מהמקום הזה, כמובן, מהמקום של אבא שבבן, צריך להוציא בפועל את הבן שבבן. בסדר. אז אבנר, לא ראינו רבנים עם רסטות, נראה לי. עדיין לא. אתה מתכנן. כן. אלא אם כן הם נזירים. בסדר. בסדר. אבל לא זה הנקודה. תראו, חבר'ה, זה שאני מרגיש כל כך חופשי לדבר עם אבנר על זה, למשל דוגמה, זה מראה כמה כל זה חיצוני. אני מקווה שאתה קולט את זה דרכי. כן? כי אם זה היה משהו שהייתי חושב שהוא מהותי, אז לא היית מרגיש שהייתי מספיק חופשי לדבר על זה ככה, וגם אני הייתי מספיק איתך חופשי כדי לדבר איתך ככה. וזה זה, זה דבר גדול, תדעו לכם, אנחנו מדברים פה דברים פשוטים אבל מאוד חשובים, זה דבר גדול מאוד. זה לא מובן מאליו בכלל. מישהו רצה פה לומר משהו? לא. דניאל, ידידנו, תגיד איזה מילה על המילים האחרונות. אתה גם הוכחה לדבר הזה. תגיד את האמת.
לא, אני פשוט, יש סימנים שהם נשארים כאילו יותר.
לא. 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 לא.
מה הם חורים באוזניים העגילים? מה הם עשרים
קעקועים? לא. לא. זה הבן שבבן, זה לא אבא שבבן. דרך אגב, למדנו קצת סוגיית תשובה לפני ראש השנה ויום הכיפורים, ודיברנו על הסוגיות האלה. כמה שאני זוכר, שבמהות אין פגיעה. אדם שעשה תשובה, זדונות נהפכים לזכויות. תסלחו לי על הדוגמה, אבל אני חושב שהזכרתי אותה גם פה בשיעור. בסדר? חושב אולי זה היה בבנייני האומה, אני כבר לא זוכר. בבנייני האומה זה היה, בבנייני האומה. תסלחו לי על הדוגמה, שוב, אני ממש מתנצל. בסדר? אדם במין נקבה לא שמר על עצמו. איבדה את בתוליה. הולכת לכל רופא, כל גניקולוגי, לגברת, בלתי הפיך. עשתה תשובה מאהבה. זדונות נהפכים לזכויות. בא לבית המדרש. מה אומר לריבונו של עולם? את בתולה. מי צודק? זה ברמה המעשית. עוד פעם, אתה מחזיר אותי שוב כל פעם אותה שאלה. זה ברמה המעשית. אנחנו ברמה הרוחנית. איך אומר הרמב״ם בכל תשובה? אמש היה משוקץ, מתואב וכו', היום אהוב, נחמד, ידיד וכו'. הוא אמר שבתולה מנועה אישה לא בתולה מנועה להתחתן עם א' ב' ג'. זה ברמה מעשית, אבל ברמה הרוחנית היא בתולה לגמרי. אז יגידו 1,000 גניקולוגים, את לא? יגיד ריבונו של עולם, את כן. מי צודק? ריבונו של עולם. תדעו לכם שכמו שהזכרנו שם באותו שיעור, הדוגמה הזאת היא דוגמה מאוד 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 כואבת, שתוקעת הרבה מאוד אנשים בתהליך של ההתפתחות הרוחנית שלהם, כי הם לא מאמינים באמת במה שעכשיו אמרנו. כולל חלק מהיושבים פה, לא מאמינים באמת במה שעכשיו אמרנו. כי אם היו מאמינים, אז הטענה הזאת שאני לא רוצה להתחתן עם א', לא הייתה נשמעת. וזה סתם צביעות, כמו שאמרנו אז באותו שיעור. כי מה? בגלל ששם זה כביכול בלתי הפיך, ואצלי, חז ושלום, אצלנו, כן, אדם מן זכר עושה זרע לבטלה, זה נראה הפיך, אז אני פחות חמור, אני פחות גרוע, סתם צביעות. סתם צביעות, חוסר ישרות. חוסר ישרות. מה? לא, ההלכה היא הביטוי המעשי של האידאה. היא לא סותרת, זה בדיוק הנקודה? היא לא סותרת. טוב. אתה חוזר לשאלה של דניאל לפני חצי שעה. מי אומר שאתם צודקים? כולכם טועים. אני מסביר כבר. אני מסביר. כבר חודש וחצי אני מסביר. אני אשתדל להסביר.
זה אמור להיות שלום ביחד, אמור להיות משקט אחד השם. למה ההלכה
לא משתנה? טוב, חבר'ה, בואו נתקדם. אני מציע להתקדם. מה אתה אומר? כי ההלכה זה הביטוי של האידאה במציאות, והאידאה היא האידאה בלי קשר למציאות. כמו שהרב כותב, למשל, בהקשר אחר, אנחנו רוצים להיות שייכים לאמת. אומר הרב, אני מצטט, גם אם האמת תהיה נעזבת מכל אנשי העולם, לא יהיה אדם אחד במין האנושי שהוא שייך לאמת. האם זה פוגע באמת? לא, האמת היא אמת מצד עצמה. נגיד שעכשיו יש אמת, הסכמנו שזאת האמת. גם אם לא יהיה אדם אחד במין האנושי שהוא שייך לאמת הזאת, האמת לא נפגעת. אני מסכים שבעולם הזה האמת צריכה גם להיראות, ברור. בסדר. כשנגיע לעם ישראל, נדבר על זה. אנחנו עכשיו בכנסת ישראל. ההלכה היא הביטוי של האמת במציאות.
זה לא האמת, אתה לא
מבטל. האמת במציאות?
אז אין אמת במציאות
אותה. האמת של המציאות היא אמת מאוד חלקית. חבר'ה, אנחנו מתחילים להבין, כמה חמור, במובן החסר של המילה, כמה חמורה המציאות של מי שלא לומד אמונה. מי שלא לומד אמונה, הוא מסתכל על הכל מבחוץ. יש פסקה באורות התורה, פסקה מזעזעת, בסוף פרק י' שהרב כותב שם שאדם שלומד רק תורת הנגלה, נקרא זה בשפה שלנו נגיד הלכה, מהר מאוד הוא ימצא את עצמו קטגור, מידת הדין, מיואש, שונא את הבריות. זה לשון הרב. בואו נקרא את זה רגע. מה יכול לך? חייבים להקל את זה, להקל, חייבים עוד שיעור. יש פה. אורות התורה, פרק י' הנה, בואו נראה. פרק י' פסקת ה' ו' וזה נסיים בשביל חשוב. נא להקשיב, נא לכתוב את המקור הזה. אורות התורה, פרק י' פסקת ה' ו' בהוצאה הרגילה זה עמוד ל"ב. אנו רואים, הנה, זאת אולי תשובה לכל השאלות האלה. אנו רואים שכשמביטים על העולם לשופטו, כשאנחנו שופטים את העולם, את עצמי, את החברה, את המאורעות ההיסטוריים, את הכל, אנו רואים שכשמביטים על העולם לשופטו מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה לבד, מה זה הנגלות שבתורה? למשל, הלכה. בלא השפעתה של תורת חסד. מהי תורת חסד? הנובעת ממקור ההשכלה האלוקית הצפונה. מה זה השכלה האלוקית הצפונה? המהות, הגדה, סגולת ישראל, נשמת ישראל, אלוקיי, נשמת שאתה דבית הוראי, וכולי, סליחה. אז מה קורה? אם אנחנו מביטים על העולם רק לשפוט אותו, את עצמנו, את האחרים, וכולי, רק מצד הנגלה, ולא מצד הצפון, וכולי, מתגדלת מאוד מידת הדין, שנאת הבריות, וייאוש מכל צד. וואי, וואי, וואי. דרך אגב, אפשר להסביר דרך הפסקה הזאת המון דברים, אפשר להבין הרבה דברים. איך יכול להיות? איך אפשר לראות לפעמים חס ושלום? תלמידי חכמים, צדיקים, מותשים, מנהיגי ציבור, שברמה החיצונית שמתבטאים לפעמים על עם ישראל בצורות נוראיות. איזה דין, איך קוראים לזה? דינים, איזה דין? שנאת הבריות, ייאוש מכל צד. אז מה הפתרון לדבר הזה? ואין דרך לעמוד במעמד נפשי מתובל, בקדושה, בדור של פרצות רבות מזדמנות בו. כלומר, הפתרון לתפיסה הזאת ולנזקים כתוצאה מהתפיסה הזאת, ואין דרך לעמוד במעמד נפשי מתובל, שהוא מתובל לתכף נראה משני הצדדים, בקדושה, עוד פעם, ואין דרך לעמוד במעמד נפשי מתובל בקדושה, פסיק, בדור שפרצות רבות נזדמנות בו, כי אם בהצטרפות, חייבים לצרף מצד אחד, בהצטרפות של הדייקנות העולה מהשפעתה של התורה הנגלית, מה אומרת ההלכה? סקילה, כליה, בסדר? אם חסדה ואור פניה של התורה הצפונה. איזה חסד יש בתורה הצפונה. עכשיו, זה לא חסד שהוא לא אמת, זה חסד שהוא האמת. העיקר המהותי הוא המכריע באחת המציאות. שאז מתמזגים החסדים והגבורות ביחד ובאים לידי מיתוק. מיתוק הדין. על ידי ניגונים ומחיית כף. היי, מתמתקים כל הדינים. מישהו מוכן להסביר את השיר הזה? את הביטוי הזה של רבי נחמן. על ידי ניגונים בואו נעזוב. על ידי מחיית כף, מתמתקים כל הדינים. אז יש לי הצעה. בואו נסגור את מכון מאיר, ונקים מפלגה של מוחאי כף. מה זה מצחיק? יש אנשים שבטוחים, שברגע שהם מוחאים כפיים, הם ממתקים את הדינים מחר במשיח. אז מה רבי נחמן רוצה לומר? מה זה מחיית כף? בדרך כלל מוחאים כף יד ימין על יד שמאל. נכון? הנה יד ימין על יד שמאל, מחיית כף. בדרך כלל ככה מוכרים כף. יפה. יד ימין, מה זה מבטא בקבלה? חסד. יד שמאל, מה זה מבטא בקבלה? גבורה, דין. אז מה זה מחיית כף? מחיית כף זה אני מבין שאף על פי שהכלי המקבל בעולם הזה הוא דין, הוא גבורה, בעצם מה שמתגלה זה חסד. אז מצד אחד אני לא שבוי בדין כי אני מבין שהכל מתחיל מהחסד. מצד שני אני יודע שהכלי שדרכו החסד מגיע זה דין. אני יודע, אז על ידי מחיית כף מתמתקים כל הדינים. כלומר, ברגע שחסד, יד ימין, נמצאת ביד שמאל בדין, מתמתקים הדינים, כי כלפי חוץ, תודה רבה, כי כלפי חוץ אני מבין שאני רואה דין, אני רואה יד שמאל, אבל מצד האמת, בשורש, בפנימיות, בצפון, בנסתר, במהות, אבא שבבן ובבן שבבן. זה על ידי מחיית כף מתמתקים כל הדינים. אנחנו לא נעמוד פה כמו איזה אנשים עזועים ונמחא פה כפיים כל היום וכל הלילה. זה מחיית כף. האם אנחנו מבינים שבעולם הזה יד ימין מופיע ביד שמאל, מידת החסד מופיע בגבורה, אבא שבבן מופיע בבן שבבן? זאת השאלה. מי שלא מבין את זה מחילה לא מבין כלום. כלום, כלום. מה שאנחנו לומדים פה זה לא גלגל ספר, מה שאנחנו לומדים פה זה DNA. זה ה-DNA שלנו. חננה יותר טוב עכשיו? נקווה. מה אתה אומר, אבנר? פשט חדש בין מחיית כף מתמתקים הדינים. זה לא פשט חדש, זה הפשט. כן, דניאל, שאלה האחרונה ונסיים ברשותכם. אתה שואל שאלה טובה, שנלמד תורה ונגיע לסוגיית היחס בין ההגדה להלכה, נגיע אז למתח שהיה בין הנבואה, בין הנביאים לבין החכמים, נקרא זה פוסקי הלכות, ואז אנחנו נדון בשאלה הזאת. ואיך אפשר בכלל להביא נביאים, חס ושלום, שכתרגו על ישראל? כמובן הם לא כתרגו, צריך להבין מה הם בעצם רצו לומר בזה. בסדר? תומר חדד, שלום תומר. האבא שבבן וכו', הוא כבר שמע את השיעורים האלה, נראה לי, יצא לו מכל הכיוון. מאחר ובלי אבא אין שמו בן, כמוהו מטפל מטופל. לא הבנתי. האם נאמר שהמטפל שבמטופל? לא הבנתי. נון ב', לאחר כארבע שנים, חייב לומר, אמנם בפועל אני מקשה, אבל נו במהות מסתבר אחרי לדעתי שמה שנאמר פה זה נכון. הרב צודק. בסדר? טוב, את הקושיה לא הבנתי, את ההסכמה בסוף אני מקבל. טוב, חבר'ה, תודה רבה, יישר כוח, ברוכים תהיו, רגע, רגע, שיעורי בית, לא כל כך התקדמנו במהר"ל היום, אבל עשינו דברים חשובים היום. שיעורי בית, נא להתקדם קצת במהר"ל, בסדר? שבת שלום.